שלוש שלמות הן יסודות זוגיות שלום בית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 112, פסקה נקראת טיפוח האהבה. בעמוד 112, טיפוח האהבה. מה עם אותם המעשים? מה עם אותה אווירה? מה עם הדגישים ש עשויים לטפח את אותו רגש עמוק שעליו דיברנו, את התקשרות הנפשות, פעולות שיש להם אפקט עומק גדול מאוד על יצירת מרקם יחסים בין איש ואישה. לא רגשות חיצוניים, לא יצרים, לא התקשרויות על בסיס של להט ותשוקה חיצונית, אלא על התקשרות עדינה, עמוקה, כינה. מה עם הדברים? איזה מחשבות? כן, איזה מעשים? כיצד יוצרים מערכת יחסים זו? זכינו להדרכתו של הגאון מווילנה גם בנושא זה. ישנם, הוא אומר, ארבעה גורמים בסיסיים לאהבה. א', אהבת הערב. טוב, אנחנו צריך לקרוא את זה עד הסוף כדי להבין, כי על פניו נראה כאילו אהבת הערב, הערב, זה לא בדיוק סוג האהבה, כן, שאוהבים את הערב, זה לא בדיוק סוג האהבה שאליה אנחנו מייחלים. אהבת הערב היא מבוססת בלי שום ספק על איזושהי משיכה חיצונית, לאהוב את האוכל בגלל שהוא ערב, או לאהוב את הזולת בגלל שהוא ערב, נותן לי משהו, כן? חבר מנוחה, מה שנקרא, חבר נחת, סליחה. זה לא בדיוק נשמע אידיאלי, תכף נבין מה הכוונה. אהבת הערב, אנו אוהבים את מי שגורם לנו הנאה גופנית. כיוון שהוא מספק בנו משהו, במוחנו, כן? נוצרת מעין פקודה שאומרת, האדם הזה הוא טוב לי, האדם הזה הוא נחוץ לי, הוא חיוני לי, מכיוון שהוא מספק בי, הוא גורם לי עונג. אז המוח ימשיך לדרוש את קרבתו של אותו אדם, כדי שיחזור לספק לו, כן, את אותו עינוג. אהבת הערב, אנו אוהבים את מי שגורם לנו הנאה גופנית. הגוף בטבעו שואף לקבל ולקבל. זה עניינו של הגוף, לקבל, להעצים את הנוכחות הפרטית שלו. כשהוא מזהה אמצעי שמעניק ונותן לו, אז הוא כמובן, המוח כמובן יוצר התניה פנימית כזו, שברגע שאני רואה את אותו אדם, אני משתוקק להתקרב אליו או לקרב אותו אליי, כי הוא משלים בי משהו שאולי התמכרתי לו, אני מתענג, משלים בי משהו. אהבת הערב, אנו אוהבים את מי שגורם לנו הנאה גופנית. אולי יש מישהו שעובר לידינו מפעם לפעם, הוא עושה לנו איזה מסאז' בצוואר או בכתפיים. ואנחנו מפתחים איזה תלות שהוא עובר מאחורינו, אנחנו אומרים, נו, עשה לי קצת, עשה לי קצת, כן, כן. האיש הזה מתקשר אצלנו לאיזה עונג, בפרט אם זה היה נעים לנו הפעולה הזאת, אז קשה לנו להבליג על עצם העובדה שהוא עובר ריקם לידינו. נו, תעשה לי קצת, כי אנחנו מרמזים לו, אומרים לו במפורש. זה סוג של התניה, זה לא התמכרות עדיין, אפשר עוד להיפטר מזה. אבל כבר אז זה די קשה לוותר על העינוג הזה. אנו אוהבים את מי שגורם לנו הנאה גופנית. בית, אהבת המועיל. אנו אוהבים את מי שמסייע לנו בהגשמת מטרותינו. כן, מטרותינו. כלומר, מטרה, יש הבדל בין מטרה לבין עונג. מטרה זה כבר איזשהו מבט יותר רחוק, כן? מטרה זה כבר איזשהו, הייתי אומר, תוכנית, כן? יותר רצינית מאשר איזשהו עינוג, לספק עינוג וזהו. יש לנו מטרה, יש לנו מטרה בבניית בית, יש לנו מטרה בעברת מסע ממקום למקום, יש לנו מטרה, אני יודע מה, בהקמת עסק, אנחנו זקוקים להלוואה וכו'. מטרה, מטרה זה כבר משהו יותר משמעותי. לכן, ודאי שאנחנו נאהב את מי שמסייע לנו בהגשמת מטרותינו. כן? גם העינוג הרוחני, גם העינוג הפיזי, זה צורך שמי שמלא אותנו, מי שמלא לנו אותו, אנחנו מרגישים כלפיו יחס, וגם, כן, הצורך, כן, של השלמת המטרה או השגת או הגשמת המטרה, גם זה צורך. אז מטבע הדברים אנחנו נתייחס, נאהב, נרגיש איזה פרפורי לב חיוביים ביחס לאותו אדם שסייע לנו או מסייע לנו בהגשמת מטרותינו. כן. ג', אהבת הטוב. עכשיו תראו, זה דבר מעניין, פה אנחנו עושים קפיצת מדרגה, פה כבר המוקד זה לא אני, שימו לב, כן? לפני כן המוקד הוא מה שאני, רואים בפירוש, המרכז הוא הצרכים שלי, צורך פיזי או המטרה ששמתי לפני, לנגד עיניי. בגימל, אהבת הטוב. אהבת הטוב, אנו אוהבים את מי שאנו מגלים בו תכונות נעלות. זאת אומרת, האהבה הזו היא שונה. האהבה הזו היא לא מצד הערב ולא מצד המועיל. האהבה הזו זה אהבה שהיא בעצם מרימה על נס את האדם. ראינו את זה בעניין שאתם זוכרים, ראינו את זה בפרק קודם, דיברנו כך שאנחנו נוטים להעריך אנשים בעלי מידות, בעלי יכולות מוסריות גבוהות. כן? מה אנחנו בעצם רוצים לבוא ולומר? מי בעצם? מהו המרכז בתוכי שאוהב את האדם הנעלה? זו נשמתי. הנשמה שיודעת להבחין בערכים אמיתיים, היא מפתחת יחס לאדם הנעלה, לאדם שאני מזהה אצלו תכונות חיוביות. לא יצא לי שום דבר מזה לקורקבן שלי, לא יצא לי שום דבר לחך, לא. אבל הנשמה לומדת להכיר, יודעת, לא לומדת, יודעת, כן, זה מוטבע בה. כן? מוטבע בה להכיר את הערכים הגבוהים שקיימים במציאות. ושהיא מבחינה בהם, היא דביקה בהם. להיות במחיצתם, להיות מושפעת ומוקרנת מהם, בעיקר לקבל מאותו אדם. זאת אומרת, פה אני לא לוקח מאותו אדם, אלא אני בעיקר מקבל, כן, אני לוקח, לא הגדרתי זה נכון. וגם כאן אני קרב, אני מתקרב לאותו אדם בגלל שהוא מספק בי משהו, אבל מה שהוא מספק בי פה, זה את הצד היותר עליון שבי. קודם כל, אני מעריך אותו בפני עצמו, בלי קשר למה מספק בי אגב. כן, צריך להדגיש ולומר, שראשית היחס שלי כלפי אותו אדם, זה על עצם המעלה שמצויה בו, אני מעריך אותו. שמע, אתה בעל מעלה, אני מעריך אותך. כן? אתה בעל כבוד. ודאי שאני גם מרוויח מזה, אבל זה לא מתחיל ברווח האישי שלי. זה מתחיל מהערכה האובייקטיבית של המעלה הזו, כפי שהיא מצטיירת, כן, על פי חזונה של הנשמה, שיודעת לזהות את הערכים, כן, האמיתיים במציאות, ויש פה יראת כבוד כלפי האדם בעל הערך, אני כמובן גם מושפע ממנו, אבל זה לא נופל למקום של השפעה אנוכית, בשום פנים ואופן, כמו במקרה של אהבת הערב והמועיל, משהו אחר, כן. כן?
טוב,
אני את השאלה. פלא פלאים. ברוך אתה, אדוני, מחר עולם, שקודם נראה. אני אוהב אותך, אביב. אהבת הטוב. אנו אוהבים את מי שאנו מגלים בו תכונות נעלות. זה הדבר השלישי. ד' אהבת כמים הפנים לפנים. אנו אוהבים את מי שאנו חשים בליבנו שהוא אוהב אותנו. זה לא שמור לי ואשמור לך, אלא אהבה שאנחנו אוהבים אותו, זה בעצם אהבה של הערכה. מכיוון שאתה אוהב אותי, אתה מעריך אותי, אני מכיר לך טובה בזה שאני מציין את מעלתך שלך, אני אוהב אותך גם. כן? זה לא שמור, זה לא אהבה כל כך על תנאי, לא הייתי מדגיש לפחות את הצד של התלוי בדבר, כן? אלא מכיוון שאתה אוהב אותי, ובזה שאתה אוהב אותי אתה מאשר ומחזק את הדימוי העצמי שלי, אני משיב לך כגמולך הטוב. אני בעצם מכיר לך טובה, סוג של הכרת טובה. אני מכיר לך טובה, משיב לך כגמולך ואוהב אותך. כמו שאתה מאשר אותי, אני רוצה לאשר אותך. חשוב לי לאשר אותך, לתת לך מרחב, לציין את כמה אתה ראוי, את כמה הנוכחות שלך היא חשובה בשבילי, את כמה היא רצויה ומשמחת. אנו אוהבים את מי שאנו חשים בליבנו, שהוא אוהב אותנו. התעוררות אם כן פנימית לאהוב את הזולת האוהב, כראוי לו להכיר לו טובה על כך. אלו ארבעת סוגי אהבה. ארבעת סוגי אהבה. יש מהם יותר סימפטיים, יש מהם פחות סימפטיים, כן? ארבע סוגים. מה היחס ביניהם? איך הם צריכים להופיע, כן, בתפריט או בתבשיל הסופי, כן, כדי שבאמת תיווצר אהבה? כמה צריך להיות מן המרכיבים האלו? אנחנו כבר שמים לב שמן הסתם לא טוב, כן, לשתות את הקפה הזה עם ארבע כפיות של א', למשל, כן. ארבע כפיות של א', זה אפשר לקבל את כיף לב. הזוגיות יכולה לקבל את כיף לב. כן, אהבת המועיל. נו, בסדר. אפשר מזה קצת יותר, כן? במבט הראשון אנחנו מרגישים שלו היינו צריכים לסדר את הארבע אלו על פי איזושהי היררכיה וסדר, אנחנו מרגישים את הכיוון. אבל בואו נראה מה שהוא אומר על זה, מעניין. כן,
כן. אין פה אף אהבה שלא תלויה בדבר.
עוד פעם?
אין פה אף אהבה שלא תלויה בדבר בין כל הארבע.
זה מאוד מעניין, אבל בואו נזכור, כן, שוב, זאת אומרת, הוא לא מצטט פה את הגרא, אם כי הוא מבטיח לנו שהדברים הם דברי הגרא. ואתה שואל שאלה ענקית. לכאורה אין פה אהבה שאינה תלויה בדבר. כמה שניסינו לרומם, כן? כמה שניסינו לרומם את דלת, אבל סוף סוף גם היא איזושהי תגובה, כן? אני אוהב אותך כי אתה אוהב אותי. גם היא איזושהי תגובה על דבר. נו, אתה צודק, עדיין יש בזה איזשהו ניחוח קצת של תלוי בדבר. אנו ג', אז אתה אומר ג'. אנו אוהבים את מי שאנו מגלים בו תכונות נעלות. אם נרצה להתעקש, נוכל להגיד שגם האהבה הזו זה בגלל איזה קורת רוח. כן? יש איזה עונג בדבר. אנחנו רואים בו תכונה נעלה. הערך הזה תופח על פנינו וגורם לנו קורת רוח. אז אם מתעקשים, אפשר להגיד שגם זה יש באיזשהו צד של התפעלות, נקרא לזה ככה. משהו בתוכי מתפעל, איזושהי חוקיות מתפעלת בתוכי. כמו שאם אני צמא ואתה נותן לי מים, אני מתפעל כי הייתי צמא. יש פה איזו התפעלות לנוכח תוכן מסוים, תוכן פיזי או תוכן נפשי, זה לא משנה. אבל אם באמת נתעקש, נוכל בהחלט לומר שעדיין יש פה משהו. אז באמת שואל חיים, בצדק, למה אף אחד פה לא מוגדר בצורה חד משמעית כאהבה שאינה תלויה בדבר? זאת אומרת, לפי דבריך, בעצם, מה אתה מצפה? אנחנו מדברים פה על טיפוח אהבה. אנחנו מדברים על טיפוח אהבה, כלומר, איך האהבה הזו צומחת? איזה השפעות גורמות לה? אם נבוא ולגיד אהבה שאינה תלויה בדבר, האם זה ישרת את הכותרת שאנחנו, כן? האם זה ישרת את המטרה של הכותרת? איך מטפחים אהבה? אני רוצה לטפח את האהבה כלפי אדם, אהבה שאינה תלויה בדבר. מה זה מבין? מה, ככה מטפחים אהבה? אהבה שאינה תלויה בדבר? עד שמגיעים לאהבה הזאת, זה לוקח הרבה זמן. אם באמת מטרת הפסקה הזו הייתה להגיד, מהי האהבה הגבוהה ביותר? אנחנו מבינים. אבל פה מדובר על דרכי הטיפוח. כשאתה מדבר על טיפוח, אתה צריך לדבר על פעולות. משהו שמפעיל אותנו. משהו שאנחנו גורם לנו להתעורר. אהבה שאינה תלויה בדבר. איפה זה? מי זה? מה זה? זה אני מבין. אהבת הערב אני מבין, אלה פעולות של יום יום. אהבת המועיל, אני מבין. אהבת הטוב, אני מבין. אני רואה אותך עם תכונה אצילית, אתה תמים, אתה כנה, אתה ישר, אתה ענב, אתה צנוע. אני מתחיל לגלות אותך עניין, הלב שלי. בסדר, אנחנו בונים פה את ההתפעלות על מסרים והשפעות שפועלות עלינו. אבל מה אני אגיד, אהבה שאני בדבר, מאיפה מביאים את זה? מאיזה מקולת בדיוק מוכרים את הדבר הזה? זה כנראה פועל יוצא של משהו שקודם לו. אז אנחנו את המיני ההפעלות פה חילקנו לארבע מדרגות, ובהחלט ג' וד' בהחלט אפשר לראות בהם כחוליות מגשרות למשהו יותר עמוק. אנחנו צריכים לראות איך מגיעים למקום, לנקודה עמוקה. סוף סוף אותה אנחנו רוצים, כי אותה אנחנו מבקשים, אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל הייעוד של הפסקה הזו, לדעתי הוא לא יכול לכלול את מה שאתה אומר, כי זה לא דרך. זה מסקנה. זה מאוד אמיתי, אבל זה לא דרך. זה... מה אתה אומר?
זה יד.
זה יד, כן. זה יד. ודאי שאם ארבעת הדברים, ודאי שאם מארבעת הדברים האלו בסידור הנכון ביניהם, לא תיוולד אהבה שאינה תלויה בדבר, יש לנו בעיה רצינית. יש לנו בעיה רצינית. אבל המהלך הוא בנוי, רקוח, מארבעת הדברים האלו, באיזשהו שילוב שאנחנו מנסים לברר מהו. אני מקווה שהמשך הדברים פה קצת יותר יחדד את הדברים. ליצירת אהבה בנישואין, כן? ליצירת אהבה בנישואין, דרושים איפה אחד או יותר מהגורמים הללו. טוב, צריך לברר מה הוא מדבר. מה הוא אומר? דרושים אחד או יותר. אני לא חושב ש... לא, ננסה להבין, דרך שאלה, ננסה להבין. אבל מה זאת אומרת אחד או יותר? זאת אומרת שגם אחד מספיק, נכון? הוא מעמיד את זה על מידה מאוד מאוד מינימלית, שאפילו אחד יספיק, למה? ליצירת אהבה בנישואין. נו, ואני שואל, אם אני נגיד אבחר אחד, את מי? את א', צורך העניין, הוא לא יגביל אותנו, נכון? אחד, אני בוחר את א', אהבת הערב, אנו אוהבים את מי שגורם לנו אהבה הנאה גופנית, נו, זה יוליד אהבה בנישואין? מוזר. אם נגיד, אם היינו אומרים יותר מאחד, אז היינו יכולים להגיד את א' ולצרף לו משהו גבוה ממנו. נו, גם כן, אם צרף לו את ב', מה אתם אומרים? לא פשוט. כן? יש פה יותר מדי ניחוח של אהבה שתלויה בדבר. זה יכול למוטט את הניסויים כמו שראינו רבות. אז ההגדרה הזאת, לפחות בראשיתה, שימו לב, לפחות בראשיתה, צריך להמשיך לקרוא את הספרים, את המשפט הזה, את הדברים, אבל לפחות בראשיתה היא קצת מעוררת בנו אי נוחות, נכון? ליצירת אהבה בנישואין, שזה דבר נפלא אהבה, כן? דרושים איפה אחד או יותר מהגורמים הללו. גורמים אלו שמנינו הם נפוצים ושכיחים, הנה זה קצת קשור לשבת, נפוצים ושכיחים, מאוד זמינים. לכאורה נראה לנו שליצור אהבה זה כה פשוט, ולכן כה מפליאה העובדה, שאנשים רבים על פני הטבל כולה שונאים זה את זה. אם אנחנו צריכים ליצור אהבה, כדי ליצור אהבה אנחנו זקוקים לאחד מהארבעה האלו. והרי הארבעה האלו הם סך הכל מאוד שכיחים. לא חסר אנשים שמענגים אותנו, לא חסר אנשים, כן, שעוזרים לנו להשלים מטרות, לסחוב ספסל, כיסא או שולחן, לא משנה. לא חסר, חסר אנשים טובים שאנחנו פוגשים בהם ביום יום. אנשים בעלי מידות וערכים, כן? שלכאורה המפגש איתם היה אמור לרומם אותנו למצב נפשי של אהבה, כן? ולא חסר גם אנשים שאוהבים אותנו, שאנחנו יכולים להשיב להם כמים הפנים לפנים, אהבה תחת אהבה. אם כן, מדוע מצב האהבה הוא כל כך נדיר? אם הדברים כל כך נפוצים, אם יש כל כך הרבה אוויר, כל כך הרבה חמצן באוויר, למה אני נחנק? יכול להיות שמשהו במערכת הנשימה שלך הוא בעייתי. אתה לא, הגוף שלך לא מסוגל לשאוף את החמצן אולי, יכול להיות, אני לא יודע. אבל, אתם מבינים, היסודות האלה הם כל כך שכיחים, ארבעת אלו. לא מדבר פה אנשים חריגים שאין להם דורש ולא מבקש ומתגלגלים כאבן שאין בה חפץ ברחובות. אני לא מדבר על זה. וגם אז, גם אז. מדובר אנשים כמונו, נו באמת, כן? כמה מפנקים אותנו, כן? כמה עוזרים לנו בהשגת מטרותינו, כמה אנשים טובים נשנם סביבנו, שכל כך נוח להתפעל מתכונותיהם הטובות, וכמה אנשים אנחנו צריכים להשיב להם אהבה תחת אהבה. לכאורה זה מאוד פשוט. במיוחד שהעמדנו את זה על מינימליות כזו, שדרושים אחד או יותר. נו באמת, יותר פשוט מזה. אז למה בכל זאת אנשים שונאים זה? גם להקיצונית קצת, מתעלמים, מזניחים, לא מתייחסים, לא מכבדים, אפשר להגיד. שונאים, צריך לברר מה זה שנאה, זה לא דבר פשוט, אבל, כן, אנשים רבים על פני הטבל, אפשר להגיד, כן, בסדר. לא חסרים אנשים ששונאים זה את זה, אבל באופן כללי, אני חושב שהיחס בין בני אדם הוא נע על הסקאלה שבין התעלמות והזנחה לבין שנאה, על הסקאלה הזו. עדיין השאלה בתוקפה עומדת. מדוע אנשים לא מנצלים את האפשרויות הכל כך קלות האלו כדי לטפח את האהבה בקרבם כלפי הזולת? טוב, או הסיבה לכך היא שבכדי להפעיל את גורמי האהבה נחוצים ארבעה תנאים מוקדמים. לא יתבלבל, להחזיק ראש. יש לנו ארבעה, כן? יש לנו ארבעה גורמי אהבה. אבל הם כאילו חומר נפץ אדיש, כדי לפוצץ אותו, כדי שהם יתרחשו, כן? אנחנו צריכים איזשהו מרעום. אנחנו צריכים איזשהו ניצוץ, כן? אהבת הערב, אנו, ניקח דוגמה. אהבת הערב, אנו אוהבים את מי שגורם לנו אהבה גופנית. מעניין שהתנאי הזה בפני עצמו הוא לא מספיק, צריך תנאי משלים. מהו? שנוכל לחוס, שימו לב. עכשיו זה מתרץ לנו את כל השאלה שאלתי מקודם, איך ארבעת אלו מבססים את האהבה? איך אהבת הערב, נו, מה זה? אלא תסתכלו מה כתוב כאן. כלומר, כאשר מישהו, אנו אוהבים את, כאשר מישהו גורם לנו הנאה גופנית, ועכשיו בואו נצטרף את התנאי המשלים. מה הוא התנאי המשלים? אנו חשים הכרה טובה, זה לא סמנטיקה באלמה, זה לא עכשיו פלפולים. שימו לב. כלומר, מישהו, אין? הנה אבי, הבאת לי את התה. ואני אומר לך תודה. העליתי את ההנאה הפיזית מאהבת הערב. העליתי את זה למקום יותר גבוה. זה כבר קשור בהכרת טובה. הכרת הטוב היא מעלה את העונג הפיזי למדרגה מוסרית. מזה יכולה להיווצר אהבה. אמנם אתה נתת לי סך הכל כוס תה, או סך הכל עשית, אני יודע, לחבר מסאז' בכתפיים, אבל הוא התפעל להכרת הטוב, מכיוון שהוא אומר לך זה תודה, תודה. ממילא מי שאומר תודה הוא מכיר בעצם בעובדה שהוא היה חסר לפני רגע, והוא מכיר בזולתו כמי שמשלים את חוסרו, בוא נגזים קצת ונגיד, זולתו הוא המושיע, יש פה עכשיו איזה מעין ברית מתחילה להתפתח בין האדם החסר שמכיר בחסרונו בענווה לבין האדם שבא הוא מושיע, משלים את החוסר. ברגע שזה עולה על הגל ההכרתי הזה ומזה נוצרת הכרת הטוב, נמצא שבעצם אהבת הערב, נכון זה התחיל באהבת הערב, אבל מכוח הכרת הטוב זה יתרומם לאהבה פנימית. זה הדרך להפוך את הנעימויות הפשוטות והפיזיות והמוחשיות, להפוך אותם לחוויה של קשר עמוק עם הזולת, על ידי הכרת הטוב. יפה מאוד? אז הנה, יש לנו ארבעה סוגי גירויים, כפי שמנינו אותם בהתחלה. ויש לנו ארבעה תנאים משלימים כדי שהגירויים האלו ייצרו אהבה. הדבר הראשון שנוכל לחוש, הכרת טובה. אם אתה נהנה מן הערב ונותנים לך דבר נעים ואתה רק עסוק בעונג שלך, אבל לא, אתה לא רואה את הזולת שעושה לך, אתה חושב שהוא, אתה חושב שזה מובן מאליו שהוא עושה לך את זה, זה מגיע לך וזה מצופה ממנו, כן? אופה! אם אתה ניגש בגישה כזו כלפי הטבת הזולת, אופה, יש פה בעיה, לא תוכל להתפתח מפה אהבה. אתם יודעים? אז הנה אנחנו לוקחים חומר גלם מאוד פשוט של אהבת הערב, ובאמצעות זה שאנחנו חברים לו את הכרת הטוב, אנחנו מרוממים את הרגש כלפי הזולת המיטיב. הלאה. אם משהו לא ברור לשאול, כי זה יכול ליצור בעיות. כן, אגב, האחד שנוכל לחוש הכרת טובה, זה מתאים גם לאלף וגם לבית. אתם רואים מה שהוא כותב בסוגריים? כן, תנאי לגורם אלף בית. כלומר, תנאי מספר אחת, הוא מפעיל בעצם את א' וב'. כאשר נכיר טובה, תתפתח אהבה, כן? כלפי מי שגרם לנו הנאה גופנית, וכלפי מי שסייע לנו בהגשמת מטרותינו. למרות ששני ההיבטים של א' וב' הם אינטרסנטיים באופן טהור, אבל המרכיב של הכרת הטוב משבחת את מהלך הרגשות ביחס לזולת, ומעלה אותם לרמה, לא הייתי אומר ברית, אבל יחס מאוד אצילי כלפי הזולת, וחיפוש ההזדמנות לגמול לו כתובו, לעשות לו טוב, עד כדי כך. זה שייך אם כן לאלף ובית. שלוש, כן? שלוש, שלא נתרכז באנוכיות שלנו עד כדי כך שלא נוכל להבחין בתכונותיו הטובות של הזולת. אמרנו שג' מה זה? מחזיקים ראש חברה, כן? אהבת הטוב, מה אמרנו בג' זוכרים? אהבת הטוב, אנו אוהבים את מי שאנו מגלים בתכונות נעלות. אבל כדי שנוכל להתפעל מתכונה נעלה, אנו עצמנו צריכים... לא, לפני שרואים את היתרונות. אני לא אראה את היתרונות ולא אתפעל מהם, אלא אם כן אני מחפש טוב. אם אני שואף לטוב, כן? אז אני גם יוכל להבחין בתכונה החיובית שלך ולהתפעל ממנה. אבל אם אני לא מחפש טוב, אני רואה אותך, אני יודע מה, אני מדבר מה כל העולה על רוחי, ברוח פרשת עזריע, לשון הרע, עניינים, כן? אני אוהב לדבר לשון הרע, ואני רואה אדם שמקפיד על לשונו. מה אני אחשב על אותו אדם שמקפיד על לשונו? מה אני אחשב עליו לאותו אדם? אני אחשב שהוא בעל מעלה? אני אחשב שהוא בעל מעלה? אני אחשב שהוא בעלת הלשון, אני אחשב. אני אחשב שהוא פרייר. דבר, תגיד משהו על מישהו. לא, אני שומר לשון. שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו, כתוב במשלי שטויות וכך. זה לא מסעת הנפש מדבר לשון הרע. אז למה שהוא יתפעל מאדם שנזהר בלשונו? למה שהוא יתפעל מאדם של, שאומנותו בעולם הזה זה אילמות? כן? עלם צדק תדברון. זה לא כפשוטו. כן? אבל מקפיד על דיבורו, בוא נגיד כך. כן? אז זה מספר שלוש. כדי שנוכל להפעיל, כן? את גימל, אנו אוהבים את מי שאנו מגלים בתכונות נעלות, אנחנו צריכים לפתח את היכולת להבחין ולחשוף באותם תכונות נעלות. ומה באמת התנאי? שלא נתרכז באנוכיות שלנו עד כדי כך שלא נוכל להבחין בתכונותיו הטובות של הזולת. אגב, שימו לב, דבר מדהים. אם אתה למשל, אתה עובד על כעס, או אתה עובד על גאווה. שים לב איך אתה יכול להרגיש ניואנסים דקים ביותר שבעבודת הזולת על גאווה. אתה רואה אותו עובד על גאווה, אתה שם לשפת הגוף שלו, זה מאוד מרשים אותך שפת הגוף שלו, הצורה שהוא הולך, צורת הדיבור שלו, מאוד מרשים אותך, כי זה אתה מחפש. את זה אתה מחפש. כל דבר שאתה מחפש, וזה הגיע אצלך לכלל שאיפה נפשית פנימית, אתה תזהה דקי דקות של התנועה הזו המוסרית במרחב החברתי. ואם אתה לא מגלה עניין ולא עושה עניין ולא מרגיש בעזרה על התנהגות של, הייתי אומר, מניעת כעס, כן? הזולת, איך הוא נזהר בכעסו, איך הוא נזהר בדיברו. אם אתה לא שייך לזה, לא תוכל להבחין במעלה שלו. לא תראה בזה שום מעלה ושום יתרון. אם אתה למשל רוצה לעבוד על מידת הזריזות, מאוד רוצה לעבוד על מידת, אתה מאוד תתפעל מאדם שהוא זריז. אבל אם אתה שמח בעצלותך, האדם הזריז מבחינתך, הוא בכלל, לא יודע מה הוא. הוא לא בעל מעלה בכלל. עד רבה. סתם בזבז כוחות. אני יודע מה תחשוב עליו.
בתוך הרגשת חוסר.
לא רק הרגשת החוסר, גם השאיפה למלות את החוסר הזה. הידיעה שמילוי החוסר הספציפי הזה הוא מבחינתי ציפור הנפש. רק אז אני יכול להעריך את האדם שמתנהג כך. ככה. ואז אני גם יכול להתפעל ממנו. כן? הזכרנו לא פעם, כן? את רבינו, הרב ביגון, למשל. מה, תראה, אם אתה לא שואף למנוחת הנפש ורגיעה, אתה לא תוכל להעריך את צורת הדיבור שלו. איך הוא מדבר? למדנו, אחרי איזה נגיעה כזו פה, כל כזה נחת כזה, הולך, יורד מהדוכן לכיוון הכיור, צעדים מדודים. נו, תתחיל לזוז, מה היתיות הזאת? לא, אתה לא מבין. אם אתה לא מבין מה זה מנוחת הנפש, אם אתה לא מבין שזה לא בגלל שהוא לא יכול לרוץ לשם, כן, ייתכן שגם היום יוכל לרוץ, ודאי שלפני 10 שנים הוא יכל לרוץ, אבל גם אז הוא לא רץ. אם אתה לא מבין שזה נובע עצמו משליטה פנימית אדירה, והשליטה הזו זה תנאי ליישוב הדעת, ובלי יישוב הדעת אתה לא יכול לסדר דבריך, וגרוע מזה, בלי יישוב הדעת אתה לא יכול בכלל להתרכז ביראת שמיים. אם אתה לא מבין שזה נובע אצלו מהדברים האלו, אתה לא מתהווה להנהגה הזו. עכשיו, אני לא אומר שתלך כמו הרב ביגון עכשיו, תתחיל לחכות אותו. כל אחד יחפש מנוחת הנפש במבנה האנטומי שלו, אני יודע מה, אחד ילך ככה, אחד אחר, לא משנה. אבל יש חוקים קבועים למנוחת הנפש בשפת הגוף, יש חוקים קבועים בצורת הדיבור שאדם מדבר, איזה דיבור מעיד על מנוחת הנפש, איזה דיבור מעיד על רוב בלבול ופיזור. תמיד, אתה לא רוצה לשאוף לזה, זה לא יעניין אותך הצורה שפלוני על מה אני מדבר. אתה תעדיף דווקא את הדוברים היותר אנרגטיים, יותר מפזרי האנרגיה, יותר פירוטכניים, שעושים ככה את זה, זה מדבר לך, כי אתה בראש הזה של הפוליטרוק הזה, ככה, אז זה מעניין אותך. אבל זה שמדבר בנחת, הרב טאו, שלפני שהוא מתחיל ללמד, יושבים כבר איזה 100 תלמידים, והוא מדפדף לפה, ומדפדף לפה, ופתאום מוציא את העיפרון וכותב משהו, ואחרי זה נשען עם יד אחת, ואחרי זה עם שתי ידיים, ושם את הידיים אחרי הכיסא, ופתאום הוא אחורה. טוב, אז אנחנו חוזרים ללמוד, הכל בשם, מה זה? זה לא מעניין אותך בכלל, מה? אתה בכלל לא מצוי בכלל לכיוון, זה לא מעניין, זה לא מפעיל אותך, כן? חשוב להבין את הנקודה הזו. אז כדאי לשים לב לאיזה התנהגויות אנחנו נמשכים, לפי סוג ההתנהגויות שאנחנו נמשכים, אותם הדמויות שאנחנו מרימים אותם על נס, אלו אנשים שבעצם בהתנהגותם משקפים את מהלך הרצונות שלנו, את השאיפות שלנו, את סדרי העדיפויות הפנימיים שלנו. חשוב. זה, כל זה קשור למספר 3. שלא נתרכז באנוכיות שלנו עד כדי כך שלא נוכל להבחין בתכונותיו הטובות של הזולת. זה תנאי מפעיל לגורם ג'. בסדר? אתם עושים את הקשר בין השניים? הצלבות? כן? והדבר הרביעי, כן, אתם רואים? תנאי מספר 4 שהוא תנאי מפעיל לגורם ד', נחזור לגורם ד' ונעשה את הזיקה ביניהם, כן? אהבת כמים הפנים לפנים, כלומר, אנו אוהבים את מי שאנו חשים בליבנו שהוא אוהב אותנו. איך נוכל להגיע לאפקט המדהים של כמים הפנים לפנים ולהשיב לו כגמולו באהבה? שימו לב לתנאי מעניין, שנוכל להאמין שמישהו אוהב אותנו. אבל אם אנחנו חושבים שאנחנו לא ראויים לאהבה, לא נמצא סיבה להשיב באהבה. אנחנו אוהבים את מי שאוהב אותנו, אמרנו מי שמאשר אותנו. מי שאוהב אותנו הוא מאשר אותנו. ואם אני מאמין שאני אכן מאושר, שאני טוב, הזולת אוהב אותי, ואני מתפתה להאמין ובצדק, שאני אכן טוב. הנה, אוהב אותי. אני טוב, יש לי יכולת. יש לי יכולת, יש לי ערך. אם אני לא מאמין שאני טוב, כל הניסיונות של הזולת לאהוב אותי יעלו חרס. אני לעולם לא אגיע למצב שאני רוצה להשיב לו אהבה. למה? כי לא קיבלתי ממנו את האהבה. למה לא קיבלתי? כי לא האמנתי שאני ראוי לאהבה. מה לעשות? אדם שלי לא סופק ברזל, מה אני יכול לעשות? אדם לא סופק ברזל. אתה אוהב אותי, אבל אני לא יכול לקבל אהבה. הזהות העצמית שלי, הדימוי העצמי שלי כל כך נמוך ועל הפנים, שמי שאוהב אותי, אני לא חבר שלו. כי אם הוא אוהב אותי, סימן שהוא לא שווה הרבה. כן? זה בעיה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לקבל את היחס החיובי של הזולת, ולהתפעל מזה עד כדי ההכרה ביכולתנו וטובנו. והראיה, הנה הוא אוהב אותי. צריך להיזהר כמובן בקומפלימנטים, דיברנו על זה פעם, איך לקבל הערכה מהסביבה. איך להשתמש בערכות הסביבה לזיהוי יכולות אמיתיות בתוכנו, זה סוגיה בפני עצמה, דיברנו על בעריכות בחודשים עברו, אבל זה תנאי, שנוכל להאמין שמישהו אוהב אותנו. כל אחד צריך לשאול את עצמו, כאשר הוא מקבל יחס חיובי, האם באמת הוא קולט ומטמיע את זה בתוכו, או שהוא מתייחס לזה, בטח לא התכוונו אליי, כן, מן השפה ולחוץ, למה מי אני ומה אני, מי אני ומה אני? נותנים לך יחס? זה אומר משהו, זה מלמד משהו עליך. כדאי שתיקח את זה לתשומת לב, אל תתפוצץ מגבע, אבל חשוב, כן, חשוב שתשתמש בזה כדי להכיר את עצמך קצת יותר. הנה, בכל אופן הנוכחות שלך גורמת לאנשים, כן, להביע כלפיך הערכה, לא לזלזל, לא לזלזל. זהו, אהבה היא כה נדירה, משום שתנאים מוקדמים אלו, אתם רואים? ארבעת תנאי ההפעלה, כן? א', ב', ג', ד', זה מצוי לרוב, אבל השאלה אם יש לך את 1, 2, 3, 4, זו השאלה. אם יש לך את ההתאמה בין א', ב', ג', ד', ל-1, 2, 3, 4, אהבה היא פורחת. כן? כל מאמצינו הם צריכים להיות בעצם מושקעים בשיוך, ובהצלבה שבין שתי הרשימות האלו. אהבה היא כה נדירה, משום שתנאים מוקדמים אלו נוגדים את האנוכיות המושרשת בטבענו, ולכן מפריעה לנו להכיר טובה, כן? להכיר טובה. את שתיים לא קראנו, נכון? שתהיה לנו מטרות, לא קראנו, וואי וואי וואי. למה לא אמרתם שלא קראנו? את שתיים לא קראנו. אחד, שנוכל לחוש הכרה טובה. שתיים, שתהיה לנו מטרות. חשוב שתהיה מטרות, שאדם לא יחיה את חייו בלי מטרות, חי את הרגע ותולו. כן? שלוש וארבע ראינו. אם כן, נחזור ונאמר, מה הקושי אם כן? לעורר את האהבה, מכיוון שחסר לנו את התנאים המפעילים. כן? או צריך לעמול עליהם. אהבה היא כל נדירה, משום שניים מוקדמים אלו נוגדים את האנוכיות המושרש בטבענו. קשה לנו להכיר טובה. קשה לנו לבסס ולגבש מטרות. קשה לנו להיפטר מהאנוכיות שגורמת לנו לא להכיר. לא להכיר בתכונות החיוביות של הזולת. לפעמים הדימוי עצמי קצת על הפנים, וקשה לנו להאמין שמישהו באמת אוהב אותנו. אנחנו חשדנים, חסרי אמונה באמת שמישהו באמת אוהב אותנו. אז זה צריך לעבוד. אם היינו מקדישים את מאמצנו למילוי תנאים אלו, 1, 2, 3, 4, הייתה אהבה בין איש ואשתו, בין כל מי המין האנושי, חזיון נפרץ, כי חומרי הגלם לאהבה כבר מצויים, א', ב', ג', ד', נמצאים לרוב, כבר אמרנו, נכון? מי לא מענג אותנו גופנית, מי לא מענג אותנו בבחינת אהבת המועיל, כן? וכן הלאה וכן הלאה, כן? כן? מי לא מכיר אנשים טובים בסביבתו, ומי לא אמור להגיב באהבה על אהבה שהוא מקבל, הכל מצוי. שאלה אם יש לך את התנאים אפילים. הפרק הבא יסייע לנו להבין מה מונע את מילוי התנאי הראשון, הכרת הטוב. בואו נפרט את זה. אם כי ראינו שנוכל לחוש הכרת טובה, אמרנו שקשה לחוש, השאלה למה לא מכירים טובה. כן? אנחנו נעסוק קודם כל בהבנת המבנה הפנימי של הקושי להכיר טובה. טוב, נעצור כאן. אז זה פרק שנקרא הכרת הטוב, פרק י' ב'.